שלום לכולן. ראינו בפעם הקודמת בפרק שני שישנם שני דברים שמאפיינים את עולם המידות, העולם של הרגשות והרצונות שלנו. דבר אחד שמאוד מאפיין את העולם של הרגשות והמידות והרצונות הוא המגוון הגדול. יש לנו המון סוגים של רגשות ורצונות, והמגוון הוא כל כך גדול כי יש גם המון סתירות, המון הבדלים, יש המון ניגודים בתוכנו, רגשות סותרים, רצונות סותרים, הפוכים, מגוונים מאוד. זה דבר אחד שמאוד מאפיין את החופש, חופש מאוד מאוד גדול, יותר גדול מכל מקום אחר באישיות שלנו. בגוף אין לנו כל כך הרבה חופש, הגוף שלנו יש לו חוקים, כללים, איך הוא עובד, וגם בשכל אין לנו כל כך הרבה חופש, יש כללי היגיון. והאפיון השני של עולם המידות, עולם הרגשות, עולם הרצונות, הוא העובדה שמאוד לא פשוט לנסח מהי התקדמות או מה זה מצב מוצלח. בגוף יחסית אנחנו יכולים לומר מה זה מצב טוב. מצב טוב זה כשאין כאבים, שהחיים זורמים, זה סימן שהכל בסדר, ברוך השם. גם בשכל, תמיד, מה זה טוב? טוב, תמיד אפשר לקדם, לדעת יותר זה טוב, לחשוב בהיר יותר זה טוב, להפעיל, לשכלל את ההיגיון זה טוב, תמיד טוב, תמיד אפשר להוסיף. אבל בעולם הרגשי, ובעולם של הרצונות, בעולם עם התחושות הרגשיות שלנו, מאוד מאוד לא פשוט להגיד מה זה טוב. מה זה המצב הטוב שלנו? מה המצב התקין? כי לא רק שיש מגוון מאוד גדול בתכונות סותרות, אלא כל תכונה עצמה, המינון שלה, האיזון שלה, הוא מאוד לא פשוט. כמה? כמה הרגש הזה צריך להיות? רגש... זה כבר יותר מדי, זה פחות מדי, ככה זה טוב. כל רגש בתוכנו אנחנו מתלבטים ואין לנו תשובה חד משמעית כמה הוא נכון שהוא יהיה ואיך הוא ביחס לרגשות אחרים, כי יותר מדי או פחות מדי שניהם לא טובים. אנחנו רואים את זה שכל רגש, כל מידה, אם אנחנו מעצימים אותה לכאן זה יכול להיות טוב. מוצאים אותה לצד השני, זה גם לא טוב. לא פשוט. עוד נעסוק בנושא הזה בהרחבה. ולכן, עיקר מה שאנחנו מוטרדים ממנו, מה שהתורה בעיקר מוטרדת, מה שחכמים בעיקר מוטרדים, זה בנושא הזה. כי בשאר הנושאים, יש לנו יכולות. אנחנו, בבני אדם, יכולים להסתדר. אנחנו נלמד רפואה ו... נרפא את הגוף, אנחנו נלמד מתמטיקה, פילוסופיה ונשכלל את השכל. אבל מה זה, איך יודעים מה זה מצב רגשי נכון ואיך מגיעים למצב רגשי נכון? מי מוסמך להגדיר מה זה המצב הרגשי הראוי שלנו, ואיך מעצבים אותו ואיך משמרים אותו? זה דבר שהאנושות לא יודעת לומר תשובות ברורות. ואף על פי כן, יש לכולנו תחושה מאוד ברורה שיש דבר כזה מצב רגשי לא תקין. למרות שאנחנו נמצאים באיזה סימן שאלה בסוף פרק ב', שיש פה חופש מאוד גדול וסתירות וגם לא ברור מה האיזון הנכון, אבל אנחנו כן יודעים, זה די ברור לנו, שיש מצב רגשי שהוא לא תקין. כמו שפותח פרק ג', אמרו הקדמונים, זו ידיעה מוסכמת, שיש לנפש בריאות וחולי. כן, הנפש פה הכוונה הרגשות, כן, לא השכל, ולא הגוף, אלא העולם הרגשי שלנו. כמו הגוף, כמו שלגוף יש מצב בריא ולא חולה, שכולנו יודעים שזה יחסית יותר קל להגדיר, יש גם בעולם הרגשי מצב בריא, תקין, ויש מצב לא תקין. אנחנו מבינים את זה. אנחנו חשים את זה. אז מה... טוב, צריך להתקדם. משהו, אולי אין לנו איזה סימן, סימנים למצב רגשי טוב, למצב נפשי תקין, שתהיה תכונתה ותכונת חלקיה, תכונות שתעשה בהן תדיר הטובות והפעולות הנאותות. זאת אומרת, הסימן למצב בריא, שהרגשות על כל המרכיבים שלהם, יוצרים עשייה טובה באופן קבוע. כלומר, בעצם המדד לעולם רגשי טוב, מאוזן, הוא בעצם מדד מעשי. העולם המעשי הוא בעצם משקף לנו את המצב הרגשי. כי המעשים שלנו בעולם הזה מושפעים מאוד 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 מהרגשות שלנו. זה כמעט עד המשפיע הראשי של מה שאנחנו עושים. התגובות, הדיבורים, הפעולות, רובם הגדול, רוב מה שאנחנו עושים בחיים, זה מושפע מהרגשות שלנו. ומה שיעזור לנו קצת לתת להערכה למצב הרגשי, זה המעשים. האם המעשים הם מעשים טובים? יש כבר פה מעשים נאותים, אבל גם בקביעות, זאת אומרת, תדיר. אם במקרה עשייתה למישהו משהו טוב, זה לא אומר. אלא שבצורה קבועה, אנחנו רואים שיש פה בן אדם שעושה מעשים טובים בקביעות. מעשים טובים זה מעשים שמביאים ברכה לעולם, שמסמכים, שהחברה מתברכת מהם. אז בעצם אנחנו רוצים לרפא, רוצים לענות לשאלה של הרגש, ואנחנו לא יכולים לענות על השאלה הרגשית, אלא על ידי המעשי. אנחנו צריכים איזה מדד חיצוני. ואנחנו מסתכלים על המעשים של האדם, גם על האיכות וגם על הקביעות, וזה נותן לנו אינדיקציה, יכול לתת לנו אינדיקציה שהמצב הרגשי שלך טוב או לא טוב. כן, טוב. מה זה טוב? טוב לכולם. משהו שהוא טוב. אם אנחנו רואים שאדם עושה דברים שהם לא טובים, אנשים סובלים סביבו, אנשים לא מרוצים, רע להם.
אבל אפשר להגיד שזה טוב זה לשבת ולראות טלוויזיה.
נכון, זה ממש לא טוב, כי אתה לא עוזר לאף אחד. אתה לא עושה שום חסד עם אף אחד, אתה לא עוזר לאיש, אתה לא נדיב, אתה לא מתגבר, אתה לא נותן, אתה לא מחכים, אתה כלום. אז זה מאוד לא טוב, כי אין פה ברכה. אז כשאין ברכה זה לא טוב. זה נקרא עצלות, בטלה, כל מיני דברים כאלה, זה לא טוב, כן. אתה לא עושה כלום, בקיצור, כן.
אבל הכמות של המעשים משפיעה בכך על המצב...
עכשיו את עושה משוואה הפוכה, שזה שייך לפרק הבא. את עוברת עכשיו, המעשים משפיעים על הרגשות. עכשיו אנחנו בצד הראשון של המטבע, שעל ידי המעשים אני יכול לדעת, לנסות להעריך מה מצב הרגש. עכשיו את רוצה ללכת עוד צעד, לאט לאט. בסדר? אז אנחנו קודם כל בפרק שלנו, גם שמה שעבר זה קרה, אין מה לעשות, צריך רק לאט לאט. זאת אומרת שהמעשים, האיכות שלהם והקביעות שלהם היא מלמדת על המצב הרגשי. על בריאות הגוף ומחלות, זה לומדים בבית ספר לרפואה, מלאכת רפואה תחקור עליו. אבל יש דמיון גדול מאוד, אומר הרמב״ם, שהיה רופא, בין הנושא של בריאות הגוף לבריאות הנפש. זה לא אותו דבר, ברור, אבל יש דמיון. והרמב״ם רוצה לגעת בנקודה אחת, שהיא חשובה מאוד, בנקודה של האבחון. סוגיית האבחון היא סוגיה קריטית. בלי אבחון, אז אנחנו עבודים. אנחנו לא יודעים כלום. ההתחלה של הבריאות, של הרפואה, זה האבחון. וכמו שבגוף הכי חשוב זה האבחון, זה, בוא נגיד, זה 50% מהסיפור. האבחון הנכון, כך גם ברגש. כל כך, כל כך חשוב, האבחון. מה הבעיה? שאדם לא יודע להבחן את עצמו. אנחנו לא יודעים להבחן את עצמנו. כשאנחנו בריאים, ברוך השם, אז קל לנו, יחסית נוכל להבחן. אבל אם חס ושלום אנחנו במצב לא בריא, אז אנחנו לא יודעים להבחן. איבדנו גם את יכולת האבחון, כמו שהוא כותב מיד. אנחנו רואים שיש אנשים שיש להם הפסד הרגשות. הפסד הרגשות, הכוונה, כבר איבדו את התחושות. התחושות שלהם מרמות אותם. יש אדם, התחושה שלו לא עובדת טוב. למשל, הוא איבד את תחושת טעם, מר מתוק. הוא איבד את ה... הוא אוכל משהו שלא בריא לו, הורס לעצמו את הבריאות. אבל אני אוהב את זה, אתה אוהב את זה, אתה משוגע, זה הורס לך את החיים. זה חלק מהבעיה, שהחושים לא תמיד עובדים טוב. לפעמים הם מתאים אותנו. ולפעמים אדם מתאווה ונהנה מדברים שהם מאוד מאוד לא בריאים. זה מאוד קשה לשכנע את האדם, אתה עושה טעות. ולפעמים אדם אוכל כל מיני דברים, לא משנה, כל מיני דוגמאות של דברים לא טובים. אומר אותו דבר, אומר הרמב״ם, נחזור לנושא שלנו, יש מצב רגשי כל כך קשה, וזה מה שמטריד אותנו, וזאת הבעיה, שהאדם איבד את יכולת האבחון שלו על עצמו. כלומר, הרעים, בעלי המידות הרעות, ידמו שהרע הוא טוב והטוב הוא רע. זאת אומרת שמה שמפחיד אותנו, שאנחנו לא נצליח להבחן את עצמנו. שהרגשות שלנו כל כך התבלבלו, שאנחנו כבר לא יודעים, שאנחנו כבר איבדנו את הצפון. שרגש מאוד מזיק ומאוד שלילי, אנחנו נפרש אותו כרגש חיובי. ורגש חיובי המפרש אותו כרגש שלילי. זה נושא הכי חמור והכי מטריד, כי מה קורה במצב הזה, יגיד הרמב״ם? אתה לא חושב שיש לך בעיה? אתה חושב שהמצב הרגשי שלך מצוין? ואז אתה לא תנסה לשנות. והמצב שלך גרוע מאוד רגשית. וגם המעשים שלך גרועים מאוד בגלל זה, אבל אתה חושב שהכל מצוין. אז לפעמים, למשל, אדם נלחם על הכבוד שלו. אדם נלחם על כבודו, וזאת מחלה. כי אתה שבוי ברגש הכבוד. אבל הוא משוכנע רגשית, שהוא עכשיו עוסק בדבר הכי חשוב בעולם. שזה נקרא חיזוק הביטחון העצמי. חיזוק הביטחון העצמי זה מילה מאוד מכובדת, מאוד יפה. לחזק לי את הביטחון העצמי, מה יותר טוב מזה. אבל אתה לא בחיזוק ביטחון עצמי, אתה במרדף אחר כבוד, אתה משוגע. אתה עכשיו באובססיית כבוד. אתה נלחם על הכבוד שלך, אתה מזיק לנפש שלך, אתה מצב רגשי רע מאוד, כי אתה רודף אחרי הכבוד. ואתה מזיק לנפש ולרגשות שלך ולסביבה שלך, אבל אתה משוכנע לגמרי, משוכנע, שאתה עכשיו, הרגשות שאתה מרגיש, זה הרגשות הכי טובים, הכי בריאים בעולם. הרגשות הכי נכונים, טוב מאוד שאני מרגיש אותם. זה רגשות ביטחון עצמי, זה דבר מאוד מאוד חיובי. שיש לי רגש של ביטחון עצמי, מה יותר טוב מזה? אין לי מי לדבר. זה מאוד קשה לדבר עם האדם, למה? כי הוא משוכנע, הוא צודק. יש אדם למשל שהוא אתן דוגמה נוספת, נהנתן, יש לו נהנתנות מאוד גדולה, הוא כל הזמן רודף הנאות, הרגש הנהנתן שלו איבד שליטה כבר לגמרי, הוא כל הזמן צריך ליהנות מזה ולהתמזונות מזה, ואם, והוא אומר לעצמו שאני אדם שאוהב את החיים. עכשיו, לאהוב את החיים זה משפט מאוד יפה. לאהוב את החיים? מה יותר יפה מזה? אני אוהב את החיים. מה יותר בריא מלאהוב את החיים? והוא אומר, אני אוהב את החיים. והאמת, שזה לא שהוא אוהב את החיים, שיש לו בעיה רגשית. זו בעיה רגשית חמורה. שהוא צריך כל הזמן, כל הזמן לספק את הריגושים ואת התאוות ואת היצרים שלו ואת הנהנתנות שלו. והוא לא יודע לסבוע. הוא לא יודע לסבוע, הוא לא יודע מאוד מאוד, אין לו סיפוק. הוא, אין לו מעצורים. הוא אובססיבי להנאה. אבל הוא, אבל הוא כל כך מסונבר, הוא כל כך עיוור, שהוא קורא לרגש הזה אהבת החיים, וזה רגש יפה מאוד. הוא חושב שהוא מצוין. הוא חושב שזה ממש החיים במיטבה. זה הקושי, אומר הרב. שהרבה פעמים האדם כל כך חולה ברגשות, שהוא כבר אין לו איבד את יכולת היכול. גם סלט ישרים מדבר על זה בפרק ג' בספרו, שזה כמו שאדם הולך בחושך ויש לו דמיונות. והוא משוכנע, משוכנע את עצמו במשהו, ושכנוע עצמי, וזה דמיון, זה דמיון, זה לא באמת. אז לפעמים אדם מדמיין. וגם כאן ידמו, אומר הרמב"ם. אז מי שמרגיש כואב לו, מי שחולה ויודע שהוא חולה, כואב לו. הוא מרגיש מצוקה, הוא רואה שמשהו לא הולך טוב, אז הוא הולך לרופא. ואז הרופא עושה לו אבחון. ואז יהיה פתרון בעזרת השם. מזהיר אותו, תיזהר, אומר לך, תשמע, אתה איבדת את חושך האבחון שלך. אל תקשיב, אל תקשיב לחושים שלך. תקשיב לי. תקשיב לי, אתה תאכל מה שאני אומר לך לאכול, ותיקח את התרופות שאני אומר לך לקחת, ואל תעשה את זה, אבל אני אוהב את זה, אל תקשיב למה שאתה אוהב. הוא הולך אחרי הרופא. עד שיעברו, יבריא גופו בעזרת השם. אומר רמב"ם, אותו דבר חולי הנפש. הם צריכים לשאול, את מי הם ישאלו? את החכמים. וכבר ראינו בתחילת הלימוד שלנו, שזה נקרא חכם. חכם בתנ"ך זה רופא נפש. זה נקרא חכם. חכם זה לא מי שיש לו אינטליגנציה, זה לא מי שיודע הרבה. חכם בתנ"ך, בחז"ל, הכוונה מי שיודע בנפשות. מי שיודע בענייני הנפש, מי שהנפש שלו נכונה, ומי שיודע לרפא נפשות של אחרים, הוא נקרא חכם. כל ספר משלי, בספר שכתב שלמה, שהוא החכם, כל ספר משלי זה ספר רפואת הנפשות. ספר שכולו מוקדש לנושא הזה, לכן מי כותב אותו? האיש הכי חכם. לדעת חוכמה ומוסר. כל הספר משלי עוסק בחוכמה. חוכמה בספר משלי זה לא השכלה של שכל, של מידע והיגיון, זה הכל, הכל נפש. כל הנושא שם זה הנפש, הרגשות, הרצונות, המידות, בעיקר המון המון ענייני מידות. זה נקרא חכם. חכם בחז"ל, חכם בתנ"ך, זה אדם שהמצב הנפשי הרגשי שלו תקין. וההפך מחכם בספר משלי זה כסיל. כסיל בספר משלי זה אדם שהמצב הרגשי שלו לא טוב. יכול להיות שהוא גאון, זאת אומרת מבחינת מנת משכל, אבל הוא כסיל. כי הוא, כי הרגשות שלו לא תקינים. ויש לו בעיה, בבעיה רגשית. היום קוראים לזה, היום יש להם השמות לזה, אנשים קוראים לזה אינטליגנציה רגשית, זה מין מילה מוזרה כזאת. אבל זה, אנחנו לא, זה דבר ידוע, זה, אנחנו כתבנו את זה מזמן. זה באמת חוכמה. כי זה העיקר של האדם. הדבר העיקרי באדם זה המצב הרגשי שלו. ולכן צריך לשאול את החכמים, כדי לרפא את הנפש. אבל יש מצב מאוד קשה, אומר, חולי נפשות שלא מרגישים את החולי. אין להם פתרון. זה מצב עצוב. ולכן, לא רק צריך לרפא, צריך גם מנע, למנוע. התורה לא תבוא אלינו אחרי שיש מחלה. כי זה לפעמים יכול להיות מאוחר מדי. יכול להיות שנאבד כבר כושר הבחנה. ולכן מה שהתורה עוסקת הרבה מאוד זה למנוע. למנוע את ההידרדרות הרגשית. ליצור הרגלים רגשיים, לעבוד על הרגשות ועל העמידות הרבה הרבה לפני שהבעיות מתחילות, זה נקרא חינוך. חינוך זה להקדים תרופה. למנוע. כי כשזה יהיה, זה כבר קשה מאוד יהיה לתקן. המודעות העצמית של האדם יפסית. כן, בבקשה. כן. תורה קדמה לעולם, זאת אומרת שהעולם נברא בשביל הרגשות. כי זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. רק בשביל הרגשות. מה? בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם? למה הוא ברא את הכל? בשביל להראות לנו שהוא גאון, להראות לנו שהוא מבריק, שיש לו יכולות. הוא ברא את כל העולם כדי שנבנה מזה רגשות. שנראה את השם מזורחת ונגיד, להגיד בבוקר חסדך. ונלמד על הרגש של החסד. וכשנראה את האחריות שלו, זה נלמד. שהכל נלמד מידות ורגשות. וזה העולם נברא. ונברא דברים בעולם ונלמד על אהבת השם, איך הוא אוהב את כל היצורים, ונלמד על הענווה שלו. ונתבונן במידות. כל העולם נברא בשביל זה, שנרכוש לעצמנו, לנפש שלנו, מידות. ורגשות יפים. רגשות של הודאה, ורגשות של אחריות וטוב, ורגשות של אמת, ומידות של נדיבות, ועוד ועוד מידות טובות, ענווה וסבלנות. הצמחים צומחים לאט. ללמוד מזה סבל. הכל, זה בשביל העולם נברא. הכל, הכל בשביל זה. בשביל הנפש שלנו, בשביל הרגשות שלנו. אז אם האדם חכם, אז זאת אומרת שהוא מגשים את מטרת העולם. זה נקרא הסתכל באורייתא וברא עלמא. העולם נברא בשביל שניקח ללב, לחיים, לנפש, מידות, ערכים, רגשות. בשביל זה העולם נברא. העולם לא נברא בשביל לעשות לנו איזה הרפתקה אינטלקטואלית. הקדוש ברוך הוא הסתיר פה מלא מידע ואנחנו צריכים לגלות. העולם נברא לא בשביל זה, העולם נברא בשביל שניקח ללב את המידות הטובות, את הרגשות היפים. השכל צריך לעזור לנו בזה, יש לו הרבה הרבה מה לעזור. אבל המטרה בסוף זה הרגשות, זה המצב הנפשי, זה הרצונות, המידות, זה המטרה של הפרי. וכל ההיסטוריה וכל מה שקורה בעולם נועד בשביל זה. הכל, כל העולם נברא רק בשביל זה. בשביל התיקון, בשביל האדם, בשביל הנפש שלנו, הרגשות שלנו.
המצב
הרגשי,
אתה כן שפעם,
מה זה של פעם?
של דורות קודמים.
אני לא יודע מה היה שם.
אני חושב שהיום, כמו שדברת על המשל על הטלפונים והמדיה, שבסוף זה לא האמת, אנחנו הרבה יותר מסודרים.
כן, כי זה לא בריא לרגשות.
אבל אם היום כולנו בתוך הסיפור הזה, אז יכול להיות שהרגשת של כולנו לא תקינים.
ולא יכול להיות בטוח. בוודאי לא תקינים. המצב הרגשי שלנו מאוד לא תקין. לכן הרמב״ם כותב לנו ספר, אחרת הוא לא היה צריך לכתוב ספר. יש לו מה לעשות בחיים. למה הוא כותב לנו ספר? כי הוא רואה שהמצב הרגשי שלנו לא תקין. למה המסילת ישרים כותב ספר? כי הוא רואה שהמצב הרגשי לא תקין. למה רב ישראל סלנטר הקים את תנועת המוסר לפני 180 שנה? כי הוא ראה שהמצב הרגשי לא תקין. יש הרבה דברים. אבל זה העניינה של התורה, מצוות והדרכות של התורה, הרבה, גם בית המקדש בעזרת השם, הרבה דברים. כולנו צריכים להתאמץ, בשביל זה נבראנו. נבראנו בשביל זה. של הרגשות הטובים. ורגשות טובים זה בהכרח גם מעשים טובים. זה מה שהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה מה שהוא. יש לו מידות טובות. זה הקדוש ברוך הוא. ברוך הוא. אז הוא רוצה שכולנו נהיה כמו. שכולנו נהיה כמו. כי זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אז הוא רוצה לזכות אותנו, כי אנחנו גם נהיה כמו. שמה הוא ברא אותנו? שמה הוא ברא עולם? כדי שנהיה כמו. כי נראה כאן איזה טוב, איזה אחריות. ונלך בעקבותיו. ונהיה כמו. כי הוא כזה. הוא טוב לכל, ורחמיו על כל מעשיו, הוא ישר, צדיק, ענוותן, אמיתי, הוא טהור. אז הוא רוצה שנהיה כמוהו, כי זה הדבר הכי, הכי, הכי טוב שיכול להיות. שנהיה, הוא רוצה לזכות אותנו. שנהיה, נזכה להיות דומים לה. אין יותר טוב מזה. אז זה חסד, זה מתנה שהשם נתן לנו. את האפשרות להיות כמותו. נכון, הוא ברא אותנו בשבילו. לא יודעת את השאלה.
אם יכולה, אני אומרת, מילא היינו כבר
ברואים,
ואז
הקדוש ברוך הוא
יכבד לנו את הדרך.
מה זאת אומרת, מילא היינו ברואים? לא מתאים בזה, מילא היינו. לא יודעת את המשפט.
שכביכול, אם האדם כבר... כביכול, אם האדם היה כבר קיים,
כאילו,
שלא
הקדוש ברוך הוא
היה
קורא
את
ה... אבל מי, ומי איפה הוא יהיה קיים?
ברור שלא, הוא אומר את מצב תיאורטי, כביכול, אם זה היה קורה.
אז גם אז הוא היה עושה אותו דבר. היה מביא לנו את התורה כדי שנהיה עם מצב רגשי הכי טוב שיש. הכי דומה. בוודאי, אבל שהוא ברא אותנו בשביל זה. למה הוא ברא? בשביל שנהיה דומים לו. שנתקרב, שנהיה הכי קרובים אליו. שנהיה מלאים שאהבה כמו שהוא מלא אהבה, ונהיה מלאים ענווה כמו שהוא מלא ענווה, וטהרה כמו שהוא מלא טהרה. וצניעות, כמו שאומר לצניעות, כל זה צנוע, כל כך שאי אפשר לתאר את הצניעות שלו. וצניעות בלתי נתפסת. הוא רוצה שנהיה צנועים, צנועים כמוהו. זה דבר מאוד מאוד גדול, זה מה שהוא רוצה. לזכות אותנו, במידות הנאצלות האלה, שאנחנו נהיה קודמים. על כל העולם זה בשביל זה. העולם והתורה והכל בשביל זה. גם בלי התורה זה מטרת העולם. הגמרא אומר בסוף מסכת עירובין, שגם אם לא הייתה ניתנת תורה, זה מה שהיינו אמורים להוציא מהעולם. מידות טובות, לא רגשות טובות. התורה באה לעזור לנו, להוציא עוד יותר. לא, לא הבנתי שם.
נכון, אמרנו, אני קודם ש... כאילו, צריך ללמוד תורה לפני שמגיעים לחולי, כדי שכאילו לא נתקל...
למנוע. בשביל לא לדרדר לשם, אי אפשר למנוע מחלה, זה יותר טוב, לא?
אבל אמרת שכולנו כאילו כבר...
לצערנו הרב, בגלל שאנחנו לא מספיק קשורים למצוות ולתורה.
אבל האדם נולד
לא מוזן? לא. האדם נולד יכול להיות מושפע מכל מיני גורמים. אז החברה מאוד משפיעה עלינו. מסביב. וזה משפיע מאוד על המצב הרגשי שלנו.
אז מה אנחנו עושים עכשיו
שאתה חפר? מתאזנים.
דרך
קיום מצוות בעיקר.
זה לא
מוכן מדי? לא. לא. בעזרת השם. למה לא? למה להגיד ככה? יש הרבה. אפשר לתאר, אפשר לרפא הרבה. אנחנו לא מוותרים כל כך מהר על החיים. הסיכוי להתקרב ולהיות דומים לקדוש ברוך הוא. כי הם חיינו ואור זמנו. הכי חמור, אומר הרמב״ם, זה האדם שיודע שהוא חולה רגשית והוא לא אכפת לו. והוא שופך שמן על המדורה. זה הכי גרוע. שזה נורא, כי זה אטימות בכוונה. זאת אומרת, יש אדם שהוא לא יודע שהוא אטום. זה עצוב. יש אדם שהוא אוטם את עצמו בכוונה במודע. הוא יודע שהוא מזיק לעצמו רגשית, הוא יודע שהוא עושה לעצמו נזק נפשי, ושהוא סותם בעולם הרגשי הנכון, ולא אכפת לו. זה באמת הכי, הכי, הכי מזעזע. כן.
זה רק בעצם, כמו לא, זה מילה,
למה עכשיו עוד פעם הנושא הזה?
לא, כי זה בעצם הדוגמה שהייתה...
אפשר הרבה דוגמאות. אפשר גם את הדוגמה הזאת, אפשר הרבה דוגמאות. כל פעם שאדם הוא יודע, שהוא יודע לעצמו, שהוא יודע לעצמו הדבר לא טוב רגשית, אנחנו לפעמים יודעים את זה. אנחנו עושים לעצמנו עכשיו משהו שהוא לא טוב לעולם הרגשי שלנו. אנחנו יודעים את זה, ובכל זאת אנחנו עושים את זה, רק אמרו, זה חבל, זה החמצה. זה נקרא בשרירות ליבי אלך. כשאדם מכניס את עצמו להידרדרות הרגשית, הוא יודע שהוא עכשיו בהידרדרות רגשית, והוא נכנס לשם, לא אכפת לי. וזה חבל, אומר. וכמו אדם שהוא חולה, וזה בחלב, הוא בכוונה לא לוקח תרופות. אין לו, אין לי כוח לתרופות האלה. אתה יודע שאתה מזיק לעצמך, אין לי כוח לתרופות. תצבנו אותי לתרופות. זאת אומרת, תסתכל, אתה אומר, כן, אני יודע שזה מזיק לי, אני יודע שאני אצטער על זה גם אחר כך. או לא, לא יודע, אבל זהו. זה אומר, חבל. זה נקרא בפרשת ניצבים, בשרירות ליבי אלך, למען שפות הרבה את עצמך. שהוא מוסיף לעצמו צמא, זאת אומרת, הוא יוצר לעצמו מעגל קסמים שמפיל עצמו במפולת רגשית, שהוא יודע שזה מפיל אותו. חבל, כן.
זה יכול להיות מצב שאני, כאילו, יכול להיות
נפש,
אבל אני מצב מאוד
מוכל
לדבר עם עצמי, בשום
צורה. תמיד אפשר. כן, זה עצוב. זאת אומרת, שאדם לא יודע שהוא חולה, ואז הוא לא ירפא, בכלל שהוא לא יודע. אין לו אבחון.
אבל
זה לא יודע
אפשר לדבר.
יש לנו, אבל אנחנו לא יודעים שאנחנו צריכים לחזור בתשובה. לכן הדבר הכי טוב שאדם יכול לעשות לעצמו, זה כל הזמן בדיקה עצמית. לא להיות אף פעם שענן. לא להיות בשעננות, אלא כל הזמן לחשוד, לבדוק את עצמי. לבדוק, תעשה בדיקות. תבדוק, לא להיות משוכנעים שאנחנו הכל תקן רגשי. לא. תחקירים. כמו שהוא יגיד בפרק ד' בסוף הפרק, שזה הכי טוב, בפרק ד' ככה הוא יגיד, שאדם צריך כל הזמן לשים, להתבונן, לשים לב. גם סלט ישרים, עוסק בזה הרבה, פרק ב', פרק ג'. עליהם, על אנשים האלו, אמר שלמה המלך, על אלו שלא מרגישים, האנשים שבאמת איבדו את התחושות, דרך אוויל ישר בעיניו. כי הוא אמר ששלמה הוא המומחה הגדול, הוא החכם, הוא מומחה להכיל רגשות. אז הוא אומר, מה זה אוויל? אדם שהמצב הרגשי שלו באיוולת, איוולת היא כוונה משובש לחלוטין, כל המצב הרגשי שלו משובש, אבל הוא משוכנע שהוא הולך ישר בעיניו. שומע לעצה חכם. מה זה חכם? מי שמבין שיתכן שהמצב הרגשי שלו דרוש איזון, דרוש שיפור, יש לו מה ללמוד, יש לו מה לאזן. אז זה טוב, זה נקרא חכם. כי הוא יודע את הדרך הישר, ולא מה שהוא חושב שהוא ישר. מוסיף שלמה עוד דוגמה, עוד פסוק בספר משלי. יש דרך ישר לפני איש והחיטה דרכי מוות. אז מילת המפתח שהתחדשה לנו עכשיו, וזה בעצם המסקנה של פרק ג' והיא מילת המפתח של הספר כולו, זה המילה ישר. כי התחלנו את הפרק בזה שאנחנו רוצים להיות בריאים, כלומר מצב רגשי תקין. ובספר משלי ההגדרה של מצב תקין מבחינה רגשית נקרא ישר. זה נקרא הגדרה, ישר. זה חוזר על עצמו בעוד מקומות. למשל, ספר בראשית מכונה ספר הישר. למה מכונה ספר הישר? אומרת הגמרא, כי האבות והאימהות שלנו נקראו ישרים. מה זאת אומרת שהם ישרים? הם היו אנשים מאוזנים מאוד ברגשות. אז מה זה נקרא ישר? ישר זה אדם מאוזן רגשית. כי, אומר מסביר המהר"ל מפראג בכמה מקומות, גם הוא חוזר על הניסוח הזה ישר, הוא אומר, טוב, זה מסתלת ישרים, זה אותו מוצק, מה זה ישר? שאני רוצה להעמיד מקל ישר, כן? אז אסור לי שהוא ימתה לשום צד. כשאני יכול להימשך לכל מיני צדדים. אז מה זה ישר? זאת אומרת שהוא לא מקצין. הוא לא מקצין לשום צד. אז מה זה הישר? זה בעצם שהוא נותן השפעה שווה לכל הרגשות. ואין רגש אחד שמושך יותר מדי חזק. אלא כל הרגשות שמשפיעים לנו על האישיות נמצאים באיזשהו משקל שווה. זה נקרא ישר. אז פיקודי השם ישרים, ולכן הם מסמכי לב. זאת אומרת, המטרה של פיקודי השם זה לשמח את הלב של אדם. הלב זה הרגשות שלנו. והמטרה של כל המצוות, תורת השם תמימה משיבת נפש, זה לעשות אותנו ישרים. כמו שקראנו בהפטרה, שבת האחרונה, הפטרת פרשת ויצא. נכון? קראתם את ההפטרה? ספר הושע. נכון? קראתם? הפטרה. איך הסתיימה ההפטרה? ישרים דרכי השם. צדיקים ילכו בם. כך סיים הושע. ישרים דרכי השם. כל המצוות כולם זה ישרים. להגיד כי ישר השם. צורי ולאו לתם. אז זה נקרא ישר. ישר זה מאוזן רגשית. מאוזן בכל הרגשות. זה נקרא ישר. אז זה המטרה של התורה כולה. זה שיהיו אנשים ישרים. ככה כותב הנציב מוולוז'ין. בהקדמתו לספר בראשית, שהמטרה של התורה זה שיהיו אנשים ישרים, ולכן ספר בראשית בא לתאר לנו איך נראים אנשים ישרים. לפני שאנחנו הולכים למצוות, אחרי שאנחנו הולכים לקרוא את כל המצוות כולה בספר שמות, בספר ויקרא, לפני זה מציבים לנו דמויות, אומרים, אתה רואה, ככה נראה אדם ישר. ככה נראים אנשים מאוזנים רגשית. למשל, מראים לנו את רחל. רואה את רחל? זה אדם ישר. למה רחל ישרה? כי רחל מאוזנת רגשית. הרי היא ציפתה לחתונה 7 שנים. לא 7 חודשים ולא 7 שבועות. היא ציפתה לחתונה 7 שנים. והיא הייתה מאוד מאוד צנועה. בגלל שהייתה כל כך צנועה, אז היא נפגשה עם יעקב פעם אחת בלבד, כך מסביר המהר"ל מפראג, נפגשה עם יעקב פעם אחת, ואחרי פגישה אחת הם החליטו שהם מתאימים. ואז היא אמרה לו, עכשיו 7 שנים, אני לא נפגשתי איתך. כי אני צנועה. אבל עכשיו עוד 7 שנים, אתה בטח תשכח איך אני נראית. אתה תראית אותי פעם אחת, ואתה לא תראה אותי. ואחותי מאוד דומה לי, ומאוד מאוד מאוד דומה לי, אתה בקלות תוכל להתבלבל עוד 7 שנים. כי עברו הרבה שנים, אנחנו נגדל ונשתנה, והפנים משתנות קצת. אז אני נותן לך סיסמה. עושה סיסמה מוסכמת בינינו, שככה אתה תזהה אותי עוד 7 שנים. ועוברות 7 שנים, ופתאום, ממש רגע לפני החתונה, אומרים לרחל, לא. את לא נכנסת לחתונה. אבל אני נרחנתי סמלת קלה. ואני מחכה כבר 7 שנים בסבלנות ובצניעות. לכי הביתה. במקום זה, מביאים את לאה לחתונה. ורחל. לא רק שהיא נפגעת, אני כן נשמעת. ולא רק שהלב שלה שבור ושוטט דם. מי עושה לה את זה? אחותה. זאת אחות? זאת אחות שלי? ככה היא עושה לי? ככה היא נכנסת במקומי? רחל יכלה לכעוס. ולהתרגז ולהיפגע ולשבור את הכלים. אבל באותם רגעים פתאום רחל אומרת, זאת אחותי. ויעקב ישאל אותה מה הסיסמה, והיא לא תדע. והיא תתבייש, ויעקב יגיל הלכי, והיא תהיה נבוכה. ויעקב מיד יפוצץ את הכל. אז רחל רצה ללאה ולוחשת לתת הסיסמה באוזן, כדי שלאה לא תיפגע, כדי שלאה לא תתבייש ולא תהיה נבוכה, כדי שלאה לא תהיה גם עם לב שבור. מספיק שאני עם לב שבור, לא מספיק, מה זה יעזור שגם היא שבר שלה? רגע, אבל ככה את מבטרת לה? את לא כועסת עליה? ההפך, תראה מה זה, אני לא אגלה לך לסיסמה, וזהו, עכשיו, הנה, זאת תהיה הנקמה שלי, שהיא תחטוף, היא תחושבת שככה משיגים, לא תדע את הסיסמה, והנה תתבי... לא, רחל מרגישה שזה רגש לא נכון. הרגש הזה של הכעס הוא לא רגש טוב. הרגש של הנקמה הוא לא רגש טוב. הרגש של הקנאה הוא לא רגש טוב. לא, זה לא רגש טוב. אני צריכה לאזן את עצמי רגשי. אני צריכה להרגיש, לחזור לרגשות הנכונים של אחווה, של דאגה, של שאני רוצה שיהיה לו טוב. ומה זה יעזור שגם אני וגם נהיה עם לב שבור? אז מה יצא מזה? ששנינו נהיה עצובות? לא. אני צריכה לחזור למצב הרגשי התקין, של להיות נדיבות, של ויתור, של חסד, של אהבה. אני צריכה לחזור לרגשות של אהבה. והיא רצה בזריזות, מהר מהר, להגיד ברגע האחרון ללאה את הסיסמה. אז ככה התורה מספרת לנו איך נראה, איך נראית אישיות ישרה. איך נראה אדם שלא נותן לרגשות השליליים להציף אותו, ומחזיק ומחזיר את עצמו לרגשות הישרים, לרגשות שדורים לקדוש. זאת אומרת שהיא בריאה. אז לכן נעימנו. איך אנחנו מסתכלים עליה? כי היא תעזור לנו להבין מה הכיוון. ככה נראים רגשות יפים. וזה חינוך. זה חינוך כי זה יבוא לבן שלה. ולא סתם. אומרים שהבן שלה, יוסף, היא אותו דבר. האחים שלו... מוכרים אותו בגיל 17, במקום להיות עצמאים, חלומות, עם תקוות לכל החיים. 17, כל החיים לפניך, בגיל 17 הם הורסים לו את החיים. הוא נמכר לעבד, זהו, הלכו עליך כל החיים. לא אין לך חיים משלך, אתה לא תעבוד בעבודה שרצית, אתה לא תהיה עם המשפחה שלך, אתה תהיה עבד לכל החיים, זהו. עבד, לא אין לך שום חיים פרטיים. אין לך חלומות, אין לך, לא תבחור, לא לך בחירות חופשיות, כלום. בגיל 17 הם קוברים אותו. מוכרים אותו לעבד. והוא 12 שנה בכלא המצרי. 12 שנה בכלא. כי אשת פוטיפר דרכה אותו לשם. 12 שנה בכלא. אבל כשהאחים באים למצרים, ויוסף מתוודע אליך בתחילת פרשת ויגש, אומר להם, אל תעצבו. ואל יחר ביניכם. על המחיה שלך אני אלוקים לפניכם. אני אכלכל אתכם, ואת אבכם, ואת בתיכם. בואו לפה. יוסף יכל לקוס. יוסף יכל לנקום. להעניש. היה לו את כל הכוח בידיים. שירו מה זה להיות בכלא, שירו מה זה להיות עבדים. יוסף יכל להגיד להם, ככה עשיתם לי? חפשו את החברים שלכם. חפשו, אתם זרקתם אותי לבור, מכרתם אותי לאבן, חפשו מישהו אחר שיתן לכם אוכל. תסתדרו לבד. יוסף יודע שזה רגשות שלילי. נקמה, כעס. לא. הוא חוזר לרגשות של האהבה, של הנדיבות והסלחנות והוויתור. הוא מוכל להם, הוא אומר אל תעצבו, אל תהיו עצובים. הוא אומר להם אל תהיו עצובים, ואני תביאו פה את כל הילדים ואת כל המשפחות שלכם, את כולם, אני אדאג לכולכם. אני אפרנס אתכם, תשבו, אני אדאג לכל הצרכים שלכם. אני פה בשבילכם. הוא לא עושה להם חשבון, לא כלום. זה חינוך של אמא שלו. זה לא סתם. אמא שלו חינכה אותו. רגשות זה חינוך. אז התורה רוצה לספר לנו על אנשים ישרים. תסתכלו איך נראים אנשים, ככה זה נראה. איך נראים האנשים עם רגשות במקום הנכון. וזה המבוא לתורה. לכן, איך קוראים למסכת שעוסקת באיזון רגשי? אבות. וזה אנחנו בהקדמה למסכת אבות. כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה הקדמה למסכת. כי כל המסכת כולה בעצם מנסה להתחקות על דרכי אבות. תסתכלו, תסתכל מה זה. אתה רואה? איך נראה בן אדם? בריא. ככה נראה בן אדם בריא. תסתכל את רחל אמנו, תסתכל יוסף הצדיק, תראה אנשים כאלה. ככה נראה מצב רגשי תקין. נכון מאוד. מי שמאוזנים רגשית. תסתכלי. מי אנשים שעושים חסדים ומתנהגים בענווה ומוחלים על כבודם ונדיבים ואמיתיים. תסתכלי, תחפשי. אם תמצאי אדם שתראי שהוא אדם שהוא טוב לכולם, ותמיד נעים, ולא נוקם, ולא נותר, ולא שונא, ויש לו סבלנות, והוא לא... כל מיני תכונות רגשיות טובות. הוא עושה מעשים כאלו, שהוא מסור, הוא נקרא חכם. אז כדאי ללמוד ממנו. כי המצב הרגשי שלו כנראה נראה די טוב. אז הולכים ללמוד ממנו רגשות. ומתייעצים איתו, מה אתה אומר? מה לעשות? איך להגיד?
כולנו
מרגישים רגש מוקצן? עם סיכון לרגש מוקצן בנושא מסוים, כן. זאת אומרת שכל אחד יש לו תכונות מולדות שיש לו סיכון, סיכוי. לאחד, להקצין לאחד מהרגשות. לפעמים זה יכול להיות טוב, יכול להיות טוב. אבל יש לנו בחירה חופשית. יש לנו חינוך.
וזה משהו שעובדים העונים
על דבר המולד? לפעמים. לפעמים לא. לפעמים זה... סתם, פתאום. אבל העיקר, אומר, יגיד לנו הרמב״ם בפרק שמיני, כך הוא יגיד, זה מה שכל היותר כותב פרק שמיני. העיקר זה המאמץ שלנו לאזן את עצמנו. טוב, אז הפעם הבאה בעזרת השם נעסוק בפרק רביעי, שזה הפרק המרכזי בספר. פרק רביעי זה העיקר הספר, זה הפרק הזה הוא ארוך. והוא הנושא המרכזי של הספר, מהו האיזון הרגשי, יפרט, ואיך יוצרים את זה. כן. מה זה אפשר? זה חינוך ילדים. זה מה שמחנכים ילדים. אני לא מחנכים שום דבר אחר, רק לזה. בשורות טובות לכולם. תעלו מעלה מעלה, ישועות ונחמות, אור שמחות.